אז היום חוגגים בעולם ובישראל כמובן את יום האישה הבינלאומי. מה המשמעות של ציון היום הזה? כלום ושום דבר, צ'ק ללא כיסוי. חוץ מכל מיני בתי עסק שמוכרים לנו קוסמטיקה בהנחה ומצפים שנשים יסתערו על החנויות כדי לרכוש לעצמן ליפסטיק בהנחה של גרוש וחצי. חוץ מזה, כלום. האם הפערים בשכר בינינו של 40% הצטמצמו? לא. האם מספר המנכ"ליות במגזר הציבורי והפרטי עלה? ממש לא. האם מספר השרות והח"כיות בכנסת עלה בקדנציה של ממשלתו השישית של נתניהו? לא. וכשאת באה לרעיון עבודה, אם עדיין שואלים אותך אם ומתי את מתכננת את הרחבת המשפחה? כן, אגב, אסור על פי חוק. האם נשים עדיין צריכות להיאבק על קידום בצה"ל, בתפקידים משמעותיים? כן. אליס מילר, למשל, נאבקה לפני כ-30 שנה כדי להתקבל לקורס טייס, ובלי בגץ זה לא היה קורה. ואז בא חבר הכנסת שמחה רוטמן ואומר, לא מבין מה הסיפור של פסיקת בגץ בעניין הזה. הרי בדיוק כמו בת השכן, היא נחמדה, בוא ניתן לה. זה מה שהוא אומר שאמר השופט. זה לא עובד ככה, וטוב שיש בגץ. בינתיים, עד שבתי הדין הרבניים על פי הרפורמה, / ההפיכה המשפטית, יחזירו אותנו נשים יקרות שנים לאחור. וכמו שבית המשפט העליון מתיר נישואין בטקס מקוון לכל זוג מכל מין, ממש חדש, על פי נישואי יוטה מארצות הברית, ולממש את חיי המשפחה שלו על פי אמונתו, אז רוצו, כי אולי זה תכף לא יהיה. אין צורך ביום האישה, ולא ביום הגבר, אלא סתם ביום של בני אדם, באשר הם. זה הכל.
יום האישה הבינלאומי, ב-103 FM. עכשיו, איפה הכסף עם ענה דודוב?
הכלכלן הראשי של פורום קהלת, מיכאל שראל, ומי שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יוצא היום נגד הרפורמה המשפטית של שר המשפטים יריב לוין, וטוען שהרפורמה הספציפית הזאת לא נדרשת. אם היא תסלול דרך לפגיעה קשה בדמוקרטיה הליברלית, גם כלכלת ישראל עלולה להיפגע. כך שראל הבוקר במכתב שהוא מפרסם, אמנם יש לבצע שינויים לטענתו, אבל לא כך. וגם, עוד מעט נדבר על כך עם הפרופסור צבי אקשטיין, וגם נדבר עם חני הורוביץ, יזמית נדלן חרדית, אימא ל10 ילדים, עם רויטל רוט מדן אנד ברדסטריט, על תחזית קודרת שלהם לענף הרכב כבר בשנה הזאת, 25% מהענף עלול לקרוס, ליאת שמואלי ליכטנשטיין, על מיעוט נשים בעמדות מפתח בניהול, וגם נורית דאבוש, לשעבר יושבת ראש מועצת הרשות השנייה, איתה נדבר על צפייה סקטוריאלית, האם השבטיות היא הכיוון החדש, צפייה פוליטית, כמו בארצות הברית. איפה הכסף? מפיקים מיכל קדוש ויואב כהן על שידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון דוד זבולוני ומאור רטה. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. אנחנו אומרים שלום לפרופסור צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופסור אקשטיין, שלום לך.
שלום, אני גם ראש מכון אהרון, והבית ספר הוא על שמו של טיומקין.
יפה.
שלום לך וצהריים טובים.
אני רשמתי, הכל רשום ונלמד בעל פה. טוב, יפה. שמע, היום בוא נתחיל באמת במה שמפרסם הבוקר, את המכתב שמפרסם מיכאל שראל, שאני מניחה שאתה מכיר אותו. מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של פורום קהלת, שעל פי האג'נדה שלו בעצם עליו מושתתת כל הרפורמה המשפטית של שר המשפטים, ושל יושב ראש ועדת חוקה רוטמן, הוא מתייחס היום לרפורמה וטוען לדבריו. הוא חושש שהיא תחרסם באופן משמעותי בעקרונות הדמוקרטיה. הוא אומר, ככה לא עושים את זה, כי זה עלול להשפיע על הכלכלה. אתה מתחבר לדברים האלה?
תראי, מיכאל אומר מה שאנחנו הכלכלנים, 300 כלכלנים שחתמו, על בסיס המחקר הכלכלי, מערכות דמוקרטיות שהן לא דמוקרטיות ליברליות, שבהן אין איזון לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת מצד בית המשפט, כדי לשמור על כל המרכיבים של זכויות המשקיעים, היא פוגעת בהתפתחות הכלכלה, במיוחד פוגעת בכלכלות שהחדשנות ו רעיונות חדשים ואפליקציות חדשות ויש עליהם זכויות יוצרים ומשבשות את השווקים הישנים שהשלטונות הרבה פעמים מנסים לשמר. אז ידוע, זה מכניס שינוי דרמטי כזה, במהירות כזו.
לגמרי. עכשיו, תראה, רק מהשעות האחרונות, אני קוראת שלמשל קרן P2P של הפניקס, מונעת ממש בימים האחרונים מלקוחות למשוך כספים, שזה אומר משהו. והבוקר, הוצאת כספים מישראל, היום ריסקי פייד, עוד חברה שמודיעה על הוצאת של חצי מיליארד דולר, ומציעה לעובדים לעבור, לעבוד בליסבון. עכשיו, זה מין דבר שאולי גם אם תהיה פשרה כלשהי, ואני מניחה שאתה בעד פשרה כזו או אחרת, זה אולי דבר שיהיה קשה מאוד לעצור אותו. זה סוג של אירוע מתגלגל.
תראו, מה שקרה כבר בהחלט מעלה אי ודאות לגבי ההמשכיות של שמירה על הזכויות שדיברתי עליהן, שמירה על כך שלא תהיה שחיתות ציבורית, ובמיוחד שהשקעות פרטיות ישמרו על הזכויות שלהם. אני מקווה שהמערכת הפוליטית תשמע גם לכלכלנים, גם למשפטנים, ובמיוחד לציבור שרוצה את הזכויות שקיבלנו במגילת העצמאות, כל הפרטים במשק, דרך אגב, מדברים על המשקיעים, אבל יש גם את הזכויות של יחידים שהם יוצאי דופן וכן הלאה, שהם לא שייכים לרוב. בכלכלה, כלכלן הבכיר טירול קרא לזה the tyranny of the majority. והבית משפט במערכות המודרניות שומר מפני ההתנהגות יותר מדי מפלה ומנחסת לו הייתי קורא לזה כספים, נכסים, נכסים רוחניים וכן הלאה.
עכשיו תראה, כשראש הממשלה שהוא מבין כלכלה, ואני מניחה שאתה מכיר אותו והתוודעת אליו, מקשיב, שומע, נפגשים איתו, גם נגיד בנק ישראל מזהיר אותו כבר לפני כמה שבועות, ואני לא יודעת, אני מניחה שהוא מפנים, אבל בינתיים הוא לא עושה עם זה שום דבר. איך אתה מסביר את זה?
אנחנו לא יכולים להתחיל להסביר שינויים בעמדות. ראש הממשלה ב-2012 נתן נאום מדהים ויפה ומשכנע על החשיבות של עצמאות מערכת המשפט.
אז מה, זה הכל אישי פתאום? כלומר, הכל התהפך?
כן, אנחנו לא מפרשים את הסיבות שהיום הם חושבים, אנשים שאמרו פעם דבר אחד, היום אומרים דבר אחר. אני רק אגיד בדבר הבא, כל מי שמכיר את הספרות הכלכלית והמשפטית ואת ההיסטוריה של מדינות ואת ההיסטוריה במיוחד של הציונות יודע שהעקרונות של דמוקרטיה ליברלית היו בסיס מרכזי של התפתחות הציונות, של התפתחות מדינת ישראל על פי מגילת העצמאות. לא עשו חוקה כמו שחשבו בהתחלה, אבל כן נתנו מערכת המשפט, הגנה על זכויות הפרטים. אתן דוגמה אחת נורא חשובה שלא דובר עליה, זה משפט הקשת המזרחית. הקשת המזרחית הייתה קבוצה שטענה שהמושבים והקיבוצים לא יכולים לנחס את כל הרווחים שישנם מהקרקעות ברשותם,
כן.
ושמרבית הקרקע שלהם, במיוחד הקרקע החקלאית, עושה לשמש את כל הציבור, במיוחד את הציבור שהגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל יותר מאוחר. בית המשפט הוא זה שקבע את זה. ללא בית המשפט לא יכולת בעצם לקחת, הייתי אומר במקרה הספציפי הזה, להכריע שבעצם הזכויות על קרקעות המדינה, שהן בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, הם לא יהיו ברובן התועלת של
זו דוגמה אחת. עכשיו,
דוגמה הזו דרך אגב, אני ככלכלן חשבתי שזה יפגע בכלכלה, לא חשבתי שזו החלטה נכונה כלכלית. ומאידך, הבית משפט סמר על הזכויות. בית המשפט הוא שם את האיזון להתנהלות יוצאת דופן של השלטון, בזכויות אזרח ובזכויות כלכליות.
אתה רואה, פרופסור אקשטיין, שאנחנו מגיעים למשבר חוקתי?
תראי, מה שעשוי בהחלט לקרות, אני לא מומחה לכל הדרכים, אבל במידה בית המשפט העליון, כפי שנשיאתו נשא כבר נאום לפני מספר, עוד מעט חודשיים, נראה שהיא תתנגד לזה, שאלה אם היא תמצא כמובן את הסיבות החוקיות, או יהיה לרוב הסיבות החוקיות, ואם הם יתנגדו ל... קודם כל נראה שאכן יעבור החוק בקריאה שנייה ושלישית, אכן אנחנו עשויים להיות במצב מאוד קשה, וזה יגדיל את אי-הוודאות המשקית, וזה כמובן ישליך מיד על הכלכלה. אני רוצה לציין שהשווקים כרגע מגיבים בכך שאי-הוודאות לגבי כלכלת ישראל עלתה.
כן.
ביטוח כנגד חובות המדינה, שהם היום במצב פנטסטי במובן של החוב יחסית לסך הכל המקורות והתוצר במשק, הביטוח על זה קפץ ב-100%.
כן, אנחנו ראינו אתמול תחילת דיבורים על פשרה, $1 נחלש, והשקל התחזק מעט, למרות שהוא צנח באיזה 8.5% בשבועות האחרונים. בסופו של דבר, אתה רואה את המשבר הזה כמשבר שיביא אותנו לקריסה כלכלית, חלילה?
אני לא חושב. חשוב מאוד להדגיש סוף 22, תחילת 23, כלכלת ישראל הייתה מכל הבחינות של יציבות במצב הטוב ביותר שלה.
נכון, אבל אנחנו לא שם.
נכון, אבל האי-וודאות הזו בעיקר, אמרתי, תפגע בהשקעות זרות, ועשויה לגרום לכך שאנשים מוכשרים ויזמים שאינם בדיוק הולכים בתלם של השלטון, אכן יקימו חברות בחול. אנחנו נמצאים במשבר עולמי ביחס לאייטק. האייטק אצלנו 17% מהתלג,
כן.
כ-25% מהכנסות. אז אנחנו נכנסנו לשנת 23 במשבר עולמי, המשבר הפנימי מגביר אותו, וזה ייצור לפחות ב-23 שנה של צמיחה מאוד נמוכה, עם גירעון הרבה יותר גדול בתקציב ממה שהממשלה הודיעה בקבלת התקציב.
טוב, בינתיים אנחנו ככה הולכים בצעדים לשם, ואלוואי שלא נגיע לזה. פרופסור צבי אקשטיין, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. נורי דאבו, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. ראש התוכנית לבניית חוסן וניהול משברים בקריה האקדמית אונו, ולשעבר ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ולצורך זה אנחנו כאן, לא לצורך יום האישה הבינלאומי, כי שתינו כבר סיכמנו בשיחה מקדימה שאנחנו לא בדיוק אוהבות את זה, נכון?
נכון, נכון, אנחנו כאן לצורך השיח, יום האישה הוא רק הפלטפורמה, אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לשוחח
לא,
במועד הזה,
ואפשר לשוחח גם, אפשר לשוחח גם פעמיים בחודש, לא חייבים לחכות.
זה שמחה תמיד.
זהו, בדיוק. תמיד. אז בואי, תשמעי, ככה קראנו לזה פרצופה של התקשורת. אני רוצה לשאול את החיים למחאה. יש קשר למה שאנחנו רואים בימים האחרונים, את הפריצה היותר גדולה של ערוץ 14 שכל הזמן הולך ועולה, הערוץ הציבורי שצריך לדבר עליו בנפרד, והערוצים הנוספים. כלומר, אני קוראת לזה צפייה סקטוריאלית, גם האזנה סקטוריאלית אגב.
מפת התקשורת בישראל משתנה מאוד, וזה לא רק בישראל אלא בכל העולם כולו, כי הדיגיטל שינה פה את כל דפוסי רכישת התוכן שלנו. וככאלה יש לטלוויזיה היום תפקיד לגמרי שונה. הטלוויזיה היום נמצאת במקום שבו היא למעשה קובעת סדר יום ולא מעניקה לנו את התוכן בפעם הראשונה. הייתה לי הזכות להיות בין אלה שהובילו להקמתו של ערוץ 20 דאז, ערוץ 14 היום,
כן.
שלמעשה יש לו קו אידיאולוגי מאוד מאוד ברור, יש לו קהל מאוד מאוד ברור, וכך גם 12 וכך גם 13 וכך גם תאגיד השידור הציבורי. אנחנו מבינים עכשיו שהקהל צורך את התכנים שלו בהתאם לאג'נדה שלו, הקהל יודע לאתר אג'נדות שבעבר היו חבויות, ולכן היום כל גוף תקשורת לרבות הערוצים האלה יצטרכו להגיד לנו בעצם ברש גלי, בכל רם, מה הקו האידיאולוגי שלהם, ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים לצפות במהדורת חדשות בערוץ 14 עם קו אידיאולוגי כזה, או בערוץ 12 עם קו אידיאולוגי
אז כמה שאלות בהקשר הזה, נורי דאבוש. קודם כל, עד כמה המחאה היוותה את הטריגר לדבר הזה, ואנחנו רואים את התוצאות ממש בימים האחרונים.
המחאה למעשה מקרה בוחן לכל תפיסה התקשורתית שקיימת. אני חושב שמה שקורה בפועל, זה שבדיגיטל כל מה שאנחנו רואים כרגע מהפכה סקטוריאלית, כמו שאת הגדרת אותה, היא קיימת בדיגיטל כבר כמה שנים טובות.
אפשר להגיד סקטוריאלית, אפשר להגיד השבטיות הגיעה גם לתקשורת.
נכון, אבל וזה אבל הגדול. כשאני מלמדת היום את קורס המבוא שלי, אני אומרת לסטודנטים דבר אחד, המערכת הדיגיטלית נמצאת כבר פה, אנחנו במציאות חדשה. במציאות החדשה הזאת יש מספר עקרונות. הראשון שבהם זה שקיפות. אנחנו נצטרך להגיד בכל רב את מה שאנחנו אומרים בחדרי חדרים. אין יותר, אני אומר משהו on record, ואני אומר משהו off record, ואני אומר הכל on record, כולנו יודעים הכל. הדבר השני זה שיש לנו חובה לייצר אותנטיות ואמון, והדבר השלישי שהוא בעיניי המשמעותי מכולם, הוא ההכרה, ההבנה, ההפנמה, שאנחנו חברה רב תרבותית, ואין לנו שום עניין לשנות שבט אחד את השבט האחר, אלא יש לנו עניין לכבד שבט אחד את השבט האחר, ואת זה המערכת התקשורתית מוכיחה היום יותר מכל דבר אחר. אנחנו חייבים לכבד האחד את השני. אין לנו עניין לשנות את תפוסי החשיבה, את הקוד האתי, את המערכות הערכים של כל אחד מהשבטים. אנחנו צריכים לכבד אותה, לבנות לנו תפוס הערכים שהוא משותף לכולנו, אבל לכבד האחד את השני. וזה עומד בתפיסה התקשורתית היום העכשווית.
וזה מאוד קשה, כשאנחנו רואים את הפערים בחברה, ואנחנו רואים את הכיתוב הגדול בחברה, ואני חושבת שהתקשורת רק מוסיפה ומלבה את זה, כלומר...
אני חייבת להגיד לך משהו בהיבט הזה, אני אומרת את זה לכל מי שמוכן לשמוע אותי. אני חושבת שהכיתוב הוא לא כזה גדול, ואני חושבת שהפערים הם לא כאלה גדולים.
זה חידוש.
ואני חושבת שיש פה... בהיבט התקשורתי מין תפיסה שאומרת אנחנו או בסקנדל או בפסטיבל, אבל הרוב נמצא לא בסקנדל ולא בפסטיבל, הוא נמצא איפשהו באמצע, והתקשורת הישראלית אם היא תפניר את העובדה הזאת שיש לתת מקום גם לאותו רוב דומם שהוא חלק של שרה, התראי שאנחנו נגיע למקומות אחרים לגמרי.
אז יש.
המחלוקת והרפורמה המשפטית למעשה מלבה את היצרים של עצמה. פעם אחר פעם אנחנו רואים ששני צדדים אגב, הולכים על קצה יותר ויותר ויותר ירוד, ואני שואל את עצמי, איפה זה ייגמר? זה ייגמר במקום שבו אנשים כמותנו יגידו ויעבירו את המסרים שאומרים, רבותיי, יש על מה לדבר, יש עם מי לדבר, וממש לא חשוב אם ידברו, אלה ירדו, אלא אם הם היו ילדים, היינו בבית הספר, מאלצים אותם להיכנס לחדר אחד, אז צריך לאלץ את כולם להיכנס לחדר אחד, לדבר את השפה, המכבדת וההבנה שלכל צד יש אג'נדה משלו, היא לגיטימית לחלוטין.
זה ברור שזה לגיטימי. עכשיו השאלה, יפה, השאלה לסיום, נורי דבוש, אני לוקחת את הטלוויזיה האמריקנית, ונגיד נלך ככה לפוקס, אוקיי? ונלך ל-CNN, ונלך ל-MSNBC, עכשיו שם כל אחד, נגיד CNN נותן איזשהו מגוון פחות או יותר, לא כולם יסכימו איתי, אבל הוא פחות או יותר מאוזן. MSNBC יודעים, אנשי שמאל, שהם הולכים לשם, כלומר הם יקבלו רק מה שהם רוצים לשמוע. בפוקס, כנל. למרות שאחרי טראמפ, הם כבר התחילו ללכת יותר למרכז. האם זה בשורה התחתונה הולך לשם?
זה בהחלט הולך לשם, אני כבר לא בטוחה אם זה לא נמצא כבר שם, אבל זה בהחלט הולך לשם, אבל הבשורה הגדולה היא שאנחנו לא נוכל יותר להגיד לקהל, יש לנו מערכות תקשורתיות ניטרליות. אין לנו מערכות תקשורתיות ניטרליות. יש לנו מערכות תקשורתיות עם קו אידיאולוגי, קו אידיאולוגי שאני יכולה לבחור, האם להזין לו או לא להזין לו. האם
לצפות
בו או לא לצפות בו, וזה
הבשורה הגדולה. הבנתי. נורי דבוש היה מעניין, ראש התוכנית לבניית חוסן וניהול משברים בקריה האקדמית אונו, לשעבר יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ברדיו אגב זה קיים כבר מזמן. תודה רבה נורית.
נכון, תודה רבה לכם.
שלום, להתראות.
שלום, שלום. יום האישה הבינלאומי, ב-103FM.
שלום רויטל רוט.
שלום, טוב.
שלום, שלום, מנהלת מחלקת אנליזה בדן אנד ברדסטריט. בחברה מעריכים שב-2023, אנחנו מדברים עכשיו על ענף הרכב, 25% מהסוחרים בענף הרכב, הסוחרים בענף הרכב, יקרסו. על סמך מה אתם מבססים את זה בעצם?
אוקיי, אז בעצם עשינו סוג של ניתוח של מה קרה לענף הרכב בשנים האחרונות, וענף הרכב דווקא בזמני הקורונה הייתה שם צמיחה בניגוד לענפים אחרים. שתי סיבות עיקריות, אחד זה שבעצם היה כסף פנוי לאנשים, לא נסו לחופשות בחול, פחות היו בתי מלון ואירועים, ושתיים הייתה סביבת ריבית די נמוכה. מה שהפנה הרבה מאוד אנשים בעצם לרכוש כלי רכב או לחפש כלי רכב, זה הגיע למצב שגם השוק של כלי רכב יד ראשונה, רכבים חדשים, וגם השוק של כלי רכב יד שנייה בעצם צמח, וראינו מצבים שאנשים אפילו שילמו יותר ממחירי מחירון על הרכבים האלה. וזה בעצם יצר ביקוש מאוד גדול לענף הזה, שהוביל הרבה מאוד עסקים קטנים לפתוח במהלך השנתיים.
למרות התשתיות שלנו, למרות רויטל רוט, התשתיות הלא טובות, למרות שהכבישים לא יכולים להכיל את כל הטירוף הזה שמתחולל על הכבישים, אנשים לא מוותרים, כלומר ממשיכים לנסוע ברכבים פרטיים, כי התחבורה הציבורית לא נותנת מענה.
נכון, אין כל כך אלטרנטיבות במדינה, וזה גם אמרנו שחשוב מאוד מאוד לקדם את הנושא של הרכבת הקלה והמטרו, כמה שיותר מהר. יש פה כמעט 4 מיליון כלי רכב בשנת 2022 על הכביש. זה מטורף יחסית לאוכלוסייה בכל קנה מידה שתסתכלי על זה. אז כן, אנשים אין ברירות והם עדיין בוחרים ברכב הפרטי. יש לנו הרבה משפחות שאת רואה שכבר יש רכב שלישי במשפחה ברגע שהצעירים ובני הנוער כבר מוצאים מהרישיונות.
אנחנו פי 3.5 גבוהים מה-OECD, נכון?
נכון.
ואנחנו קטנים בהרבה מאוד.
כן, עכשיו המציאות שם השתנתה כי הריביות עלו בצורה מאוד מאוד דרסטית, ובכלל יש עתה באופן כללי של צריכה. אנשים יותר שומרים את הכספים עכשיו, את יודעת, בבית, וכזה יש איזשהו חשש.
אז יכול להיות, זהו, אז יכול להיות שבמצב הכלכלי הזה, בהינתן שכך, יכול להיות שיתחילו להיפטר מרכבים, ויתחילו להשתמש או לחשוב אחרת קצת?
רק אם יש אלטרנטיבה, תנסי היום למצוא דרך להגיע, לא יודע, סתם, פתח תקווה לרעננה. אני לא יודעת אם את לא צריכה להחליף בין 2 ל-3 אוטובוסים בכל נסיעה כזאת שברכב ונסיעה של רבע שעה. אז אני לא יודעת אם להיפטר או כזה, אבל בטח נראה העתה ברכישות חדשות של רכבים, המחירים ירדו, אז ככה שגם התייקר לנו עכשיו כל הנושא של עלייה של שערי מטבע, זה הולך להיקר מאוד את הרכבים החדשים שיגיעו לכאן, הדגמים שמגיעים בעיקר מחול, אז כנראה שנראה עצירה. בנושא הזה של רכישה של
רכבים. כן, אז לסיום, שוב אני אחזור לנתון שנתתי, אתם רואים באמת ירידה או קריסה של 25% בענף הרכב של הסוחרים, זה לא פשוט, כלומר, אנשים מודעים לזה, יש כבר כאלה שהם בצרה, שהם סוגרים.
אנחנו כבר מתחילים לראות, שיש כאלה שאת יודעת פתחו בתקופה הזאת ועכשיו סוגרים, בעיקר עסקים קטנים, שאין להם את החוסן של כל העברוניות המאוד מאוד חזקות, וכבר אנחנו רואים שחלקם סוגרים, מגרשים קטנים שעבדו בן אדם אחד או שני אנשים, כבר מתחילים לראות שם או כשלים, או כבר ממש מגיע למצב של סגירות, ונראה לנו שעוד יש עוד גל לפנינו בסיפור הזה.
אוקיי, רויטל רוט, מנהלת מחלקת אנליזה בדן אנד ברדסטריט, תודה רבה.
תודה לך, תורן
טובים. שלום, שלום. טוב, אנחנו ממשיכים, אתם רואים הרבה נשים מרועיינות, ואנחנו בדרך כלל בתוכנית הזאת באיפה הכסף מקפידים להריח נשים באופן סדיר, אז הנה עכשיו נגיד שלום לליאת שמואלי ליכטנשטיין, שהיא סמנכלית משאבי אנוש במימון ישיר, שלום ליאת.
שלום.
תראי, קודם דיברתי על זה, ככה כתבתי טור פתיחה כזה, שבעצם מה המשמעות של יום האישה? הרי הפערים בשכר קרובים כבר ל-40%, אם לא עומדים על המספר הזה. כשאישה מגיעה לראיון עבודה, ישר שואלים אותה, ובניגוד לחוק, האם היא מתכוונת להגדיל את המשפחה? פערי השכר, אם שני אנשים מתחילים מאותה נקודת זינוק, הפנסיה שלה והפנסיה שלו תראה אחרת. איך מסבירים את זה, תגידי?
תראי, אני יכולה להתייחס למה שקורה בדלת עמותיי, אוקיי? במימון ישיר אצלנו. אז כל הדברים שאמרת עד עכשיו אצלנו לא קורים. קודם כל, פערי השכר, שכמובן בדקנו אותם בהתאם לחוק שכר שווה, לא קיימים אצלנו. אצלי אישה וגבר שהגיעו עם אותו ניסיון, לאותו תפקיד, לא יהיו ביניהם פערי שכר. אנחנו לא מתעניינים דרך אגב האם האישה מתכוונת להגדיל את המשפחה שלה, מאחר ומבחינתנו השוויון הוא להורים. כשאני נותנת יום קצר, אני נותנת גם לגבר שהוא אבא, ואני לא שואלת האם אתה גבר ואבא ותרצה לצאת לילדים שלך, כמו שאני לא שואלת אישה, האם את אישה ותרצי לצאת לטפל בילדים שלך. ולכן הפערים האלה שאני יודעת שהם קיימים, ואני חיה בתוך הברנג'ה של משאבי אנוש, ואני יודעת שיש דברים כאלה שיש מקומות שהם נשאלים למרות שזה אסור על פי חוק, אצלנו אנחנו מקפידים לא לשאול אותם, אנחנו באמת מתייחסים לאדם כאדם בתור התחלה.
ובכל זאת...
ולתפקיד שלו.
יפה, אבל בכל זאת, בגלל שאין שוויון, ואני לא יודעת מתי יהיה שוויון, ואני לא יודעת אם זה אפשרי, כלומר, אני ככה מדברת נגד התפיסות של עצמי, אבל אנחנו חיים את המציאות. אנחנו יודעים שהרבה מאוד נשים מעדיפות משרות אם, משרות אם מטבע הדברים, הן יותר קצרות בזמן, ולכן כשגבר נמצא בעבודה 8, 9, 10 שעות לפעמים, היום שלו מתארך, השכר שלו גדל, והאישה היא בשלושת רבעי משרה. כלומר, היא יכולה לעבוד את אותם שנים, אבל הם לא יגיעו לאותו שוויון. לכן, יכול להיות שכאן מתחילה הבעיה, בתפיסה, בקיבוע שלנו, בקיבוע של מעסיקים וכו'.
תראי, אני אגיד לך, יש אצלנו אכן משרות אם. גם האימהות אצלנו, במוקדים או במקומות שבהם נדרשים לעשות משמרות ערב, נותנות את החלק שלהם בתוך התפקיד הזה. אז נכון, יכול להיות שהם לא יעשו שלושה ערבים בשבוע, הם יעשו יום בשבוע. הם כן גם מקבלות גמישות מצד אחד, אבל הן חייבות בסופו של דבר להבין שיש גם את הצרכים הארגוניים, ומאחר ואנחנו ארגון שמאפשר להם גם עבודה מהבית, וגם סיוע בקייטנות וכל מה שצריך בקיץ, גם לגברים וגם לנשים כמובן, ושומר פה על שוויון, אז הן מבינות שאם הן רוצות גם להתקדם בקריירה, ולא בכדי 57% מהמנהלות אצלנו בחברה, מקרב המנהלים בחברה בכלל הם נשים, ו-160% זה נשים בחברה, אז אנחנו מאפשרים את זה, ואנחנו מאפשרים להם להתקדם, ואנחנו מאפשרים להם לגדל משפחה, ואנחנו מאפשרים להם להתפתח, וזה בסוף הכל מתחיל ונגמר באג'נדה הניהולית והאג'נדה של החברה.
וזה גם תלוי מי את חיה ואיך את מחלקת את החיים שלך וכו'. אבל איך את מסבירה בכל זאת? קחי את הממשלה הזאת, ואנחנו רואים את המבנה של הממשלה, ובאופן באמת קיצוני, שש שרות בלבד, סגנית שר אחת, ומיעוט של נשים בכנסת בכלל. וזה תעודת עניות גדולה מאוד, מנכ"ליות כמעט שאין, ובכלל מנכ"ליות ויוריות במגזר הציבורי והפרטי לא קיימים בכלל. עכשיו אל תקחי אותי עוד פעם אלייך, אלא בואי נדבר כללית.
תראי, בכללי אני מסכימה איתך, זו תקופה מאוד מורכבת, בסדר, לפני שאני נוגעת בנו, היא תקופה מורכבת, יש חוסר ייצוג לנשים גם בממשלה, גם בחברות ציבוריות, ולכן אני חושבת שליותר ויותר אמירות כמו האמירה שלנו שדרכה הגענו לשיח הזה יש לה משמעות, כי בסוף המציאות היא זאת שתכתיב את הדברים, ואני חושבת שככל שיותר ויותר ארגונים, ולא רק מימון ישיר, ישימו ויציבו נשים בדרגים הניהוליים שלהם, ויאפשרו לקדם נשים, ויתנו לנשים לנהל את השיח העסקי לגמרי, אוקיי? זה לא שאת יכולה להגיד, אוקיי, את סמנכלית משאבי אנוש, טבעי שתהיה אישה, יש לנו סמנכלית טכנולוגית, ויש לנו יועצת משפטית, וסמנכלית שיווק, וסמנכלית ביקורת פנים, כלומר, אנחנו בהרבה מאוד תחומים עסקיים מאוד, נמצאות שם נשים בדרגים הבכירים שלנו, שלא לדבר על הדרג הניהולי גם מתחתנו שרובו נשים, ולכן צריך לייצר את המציאות. לא נצליח אנחנו מתוך העולם העסקי בהכרח לשנות את המציאות בממשלה.
תגידי ליאת, זה לא צריך להתחיל מהבית בעצם, מהילדים הקטנים, הילדות הקטנות, הרי... למה שהכוון לא יהיה באופן ישיר למתמטיקה, למדעים, גם לבנים וגם לבנות באופן שוויוני? למה צריך לעשות עדיין את החלוקה הזאת, והיא קיימת והיא לא מוצדקת לחלוטין, לא?
החלוקה הזאת היא קורית ולצערי לא מכוונת, לי במקרה שלושה בנים, בסדר? כל אחד מהם עם כיוון אחר בחיים מבחינת ריאלי, אומני וכדומה, והם מכל הכיוונים שלהם.
נכון.
אני, מתוך מה שאני חווה היום את מערכת החינוך בעל יסודי בעיקר, אין שם איזושהי הכוונה כזאת, משתדלים לייצר כיתות עד כמה שניתן הומוגניות, לעניין את הבנות במגמות שהן הרבה יותר ריאליות, אין ספק שזה מתחיל מחינוך. אבל אני חושבת שככל שיש יותר נשים בדרגים בכירים, ובנות צעירות רואה את זה, אני יכולה לדבר על האחיינית הפרטית שלי בהקשר הזה שהיא רואה אותי, אז הכיוונים הם יהיו כיוונים של רוצות להתקדם, רוצות לעשות, רוצות לפרוץ את תקרת הזכוכית שקיימת בהרבה מאוד מקומות, וחייבים לייצר פה מציאות אחרת, לא לדבר על מציאות אחרת.
כולל תפקידים בצבא, כמו שאנחנו רואים.
כולל תפקידים בצבא, ואת רואה היום שנשים ניגשות להתמיין לתפקידים של
גברים. 100%, אבל המאבק הוא קשה, הוא לא סיזיפי, אבל הוא קשה.
אבל חייבים להיאבק את המאבק הזה, הוא סיזיפי, הוא קשה, אבל אני, כשאני רואה היום את הדור של הילדים שלי, שהם חלקם בתיכון, אני רואה בנות שהתפיסה שלהם היא אחרת, האג'נדה שלהם היא אחרת, הן רוצות לקדם משהו אחר, יש להם אמירה מאוד ברורה איפה לדעתן אנשים צריכות להיות, ודרך זה מייצרים שינוי. דרך המקומות האלה אפשר לייצר שינוי. לייצר שינוי רק משיח אי אפשר.
לגמרי. ליאת שמואלי ליכטנשטיין, סמנכלית משאבי אנוש, במימון ישיר. תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה גם לכם.
שלום, שלום. שלום ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים. אהלן ירון.
אהלן.
שלום, שלום. טוב, קודם כל סכם לנו את היום הזה, מין יום של לא לפה ולא לשם, הדולר מתחזק קצת, כן, יום, כן, בדיוק. שלא, כן, אגב, לא מגיב לוול סטריט כמו שהיא נפלה אתמול.
נכון, האמת יום די מוזר. קודם כל וול סטריט פותחת את המסחר די סביב האפס, גם שם לא כל כך יודעים לאן הולכים. תל אביב יורדת בעשירית האחוז, ממש לא נורא. אגב, חלק מהמניות הדואליות כן ירדות היום בשיעור אחד בגלל הירידות אתמול, אבל לא מעבר לזה. הדולר שהיית מצפה שיזנק היום דווקא נחלש בשני אחוזים, הוא יציג לגבל 3.589.
כן, עכשיו הוא כבר מטפס קצת מוזר. בחזרה, יום מוזר. אוקיי, עכשיו, יפה, אז בוא נלך רגע לארצות הברית, ונדבר קודם כל על נאום פאוול. תכף נגיע גם אלינו בחזרה לעזרת מודיס, אבל פאוול, קודם כל, מה הוא אומר לגבי הריבית, לגבי המשך העלאות?
אז זהו, זה בדיוק מה שמוזר היום, כי אתמול פאוול דיבר בקונגרס, וכמו תמיד, כמו בזמן האחרון,
זה הנגיד האמריקני, צריך לומר.
הנגיד האמריקאי, יור הפד, ואנחנו ראינו בכלל בשנה האחרונה, כל פעם שהוא מתחיל לדבר, השוק נופל, והוא דיבר על זה שאם אתם חשבתם שגמרנו עם העלאות הריבית, אז יש לי בשורות, אנחנו נמשיך להעלות את הריבית, כבר מדברים על עוד לפחות 0.5% העלאת ריבית בארצות הברית, אגב, ההודעה הבאה שלהם ב-22 במרץ, זה מיד שלח את וול סטריט לירידות, כי אנחנו מבינים שהאינפלציה עוד לא מוגרה, ובעצם אנחנו נמשיך לראות פה עליות ריבית, כשהאמריקאים מעלים, זה אומר שכל העולם יעלה אחריהם, גם כאן בישראל, אגב, פה החלטת הריבית היא ב-3 באפריל, ממש רגע לפני ליל הסדר.
אוקיי, וזה אומר מה? כלומר, כשאנחנו שומעים אתמול את העזרה של מודיס, ואנחנו שומעים על העזרות שלהם, עוד לפני שיצא להם הדוח, כן? נכון. מה אנחנו צריכים להסיק מזה?
האמת היא שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע יצא דוח דומה של פיץ' של חברת הדירוג הקטנה מבין השלוש, מודיס ו-S&P, שתי הגדולות. מודיס בעצם הצטרפה לפיץ' ואמרה, חברים, תדעו, אם אתם תעשו את השינויים במערכת המשפטית, רפורמה, מהפכה, איך שתקראו לזה, אנחנו, זה יכול להשפיע על דירוג האשראי שלנו. דירוג האשראי של ישראל, אם הוא יורד, המשמעות המיידית היא עלייה בעצם בצורת יקרות החוב, בריבית שכולנו משלמים. זה משפיע על שוקי החוב, על שוקי המניות, זה ישפיע בעצם על כל משקיע זר שירצה לעשות, לבוא ולהשקיע בישראל, פתאום יגידו לו, אדוני הנכבד, רמת הסיכון בשוק הזה היא יותר גבוהה ממה שחשבת עד עכשיו, ומודי זאת, לא הורידו את הדירוג, אבל הם בהחלט, זה לא כרטיס צהוב, אבל
אבל ירון, זה שהם אומרים את זה עוד לפני, זה אומר שהם מתכוונים בדוח שלהם להגיד את זה ממש ככה על השולחן?
קשה לדעת, אני מניח שהם מחכים לראות לאן הדברים התפתחו פה, אנחנו בעולם של חוסר ודאות, רק ביום ראשון היו אצל הנשיא ודיברו על אולי איזושהי דברות, במיד ראינו את השוק מגיב.
נכון.
נורא נורא קשה להעריך לאן הדברים האלה הולכים, אבל מודיס אמרו, כן. חבר'ה, אני עוד לא מוציא לכם כרטיס צהוב, אבל דיר בעלק, תתחילו לשים לב מה אתם
כן,
מוציא.
כן, זה בהחלט דיר בעלק. טוב, ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף, מפיקים מיכל קדוש ויואב כהן, על השידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון דוד זבולוני ומאור רטה, מחר יהיו כאן ליאת רון וערי מליניאק, בן כספית שלום.
שלום שלום.
אורח באולפן.
אבל אני לא לבד.
אתה לא לבד, אורחת נהדרת. ששמה לילי בן עמי, אלן לילי.
נהדרת, מעוררת השראה, מרגשת.
נכון.
אחותה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה.
לגמרי.
פורום מיכל סלע, נדבר על זה הרבה
נכון,
פה.
נכון, נכון. ואריה, אצל אריה.
אריה עכשיו הוא סרח עודף כזה.
שלום, ענת.
שלום.
לילי או לא לילי, את תמיד האישה הבינלאומית שלנו.
אופה.
כל יום.
אופה.
כנראה הרוויח בבורסה משהו. אני סבוח טוב.
חברים.
תודה שהזמנתם אותי, כבוד בשביל להיות.
תודה רבה.
ענת, שילמת את חומך חובך לבורסה.
שילמתי, אני נוסעת ואני אקשיב לכם. שלום, ביי.
שלום.